אתם מאזינים לפה ושם בארץ ישראל. יוצר ומגיש יפתח מזור.
פרק רביעי, תרבות הנגד בישראל. אהית או חלמתי חלום? אחת החלוקות הבולטות שהיו בין התלמידים בבית הספר בו למדתי, היו של כאלה שהוגדרו והגדירו את עצמם כפריקים, מול כאלה שהוגדרו ובדרך כלל לא הגדירו את עצמם כארסים. הפריקים שאני נמניתי עליהם היו בדרך כלל הקיבוצניקים, שגם עליהם אני נמניתי. והמאפיינים הבולטים שלנו היו ללכת בבגדים מרושלים, לגדל שערות ארוכות, לענות על כל הצעה ב-לא אכפת לי או יאללה, בכיף, להריץ להקות משנות ה-60 כמו הדלתות או ג'ס רוטאו, שעות הפתיחה של התוכנית דרך אגב הוא שלהם, ולעשות עוד כל מיני דברים שאני לא יכול לפרט עליהם כאן. את ההשראה שלנו שאבנו כמובן מההיפים, הידועים גם כביטניקים, שהסתובבו עם פרחים על הראש בעיקר באנגליה ובארצות הברית בשנות ה-60 העוללות. וכדי לקבל תמונת מבט על האיפים ממרומי עיניו של הסוציולוג, לבנת אשתי, תקריא לכם כאן קטע מהערך ביטניקים כפי שהוא נכתב באנציקלופדיה העברית.
סימני ההיכר של הביטניקים הם הופעה חיצונית מוזנחת, שיער ארוך וזקן מגודל, עוני מופגן, היעדר תעסוקה קבועה, חופש מיני, התמכרות לג'אז ופריטה על כלי נגינה נייד, נדידה רבה מאוד ממקום למקום, בארצות הברית לרוב במכוניות ישנות, ולשון אזוטרית משלהם. תנועת הביט משקפת את מרד הנאורים ומחאת הדור הצעיר במדינת הסעד וחברת השפע המודרנית. רבים מהביטניקים הם בני משפחות עמידות שלא ניתקו את קשריהם עם משפחתם ומקיימים יחסים ידידותיים עמה ללא הסכמה לערכיה. מרובים ביניהם בעלי השכלה תיכונית וגבוהה, לרוב בלתי גמורה, המתנגדים לכמה מתכונות היסוד של החברה האזרחית המודרנית. הארגון והתכנון, ההתחרות והרדיפה אחר הכסף, המותרות ופולחן ההיגיינה, מרות הקונפורמיזם, שגרתיות ויישוב הדעת, כיוות שרירים וחיבוש יצרים, אפליה גזית והכנת מלחמה. רבים מהביטניקים משתמשים בסמים, בעיקר במריחואנה, בסוגריים חשיש, לדבריהם לא לשם הקיית החושים ואובדן הדעת, אלא לשם הרחבת כושר החוויה והשגת חזון פנימי. סוף ציטוט.
תרבות הנגד, או באנגלית counter culture, הוא מונח בסוציולוגיה שנולד בסוף שנות ה-60 בהשראת דור הביט, שבא לתאר תנועה חברתית המורדת במוסכמות החברה, במטרה לשבור את התבנית החברתית והפוליטית הקיימת בתקופתה ולעצב אותה מחדש על פי דרכה. אבל למרות שהמונח נטבע בשנות ה-60, תרבות הנגד לא התחילה בשנות ה-60, וניתן להשתמש במושג הזה ברטרוספקטיבה עבור כל קבוצה או תנועה חברתית משפיעה של אנשים שפעלה נגד המוסכמות והערכים שהיו מקובלים בתקופתה. אז מתי לדעתכם, אם בכלל, התחילה תרבות הנגד בישראל? לאחר פטירתו של הרצל בשנת 1904, הוחלט לנטוע לזכרו יער באזור בן שמן של היום. על ביצוע הנטייה הופקד פקיד בשם ברמן, ולמשימה הוא מגייס פועלים ערביים. הידיעה על נטיית יער לזכרו של חוזה המדינה בידי פועלים ערבים הכעיסה מאוד את אחת הקבוצות מבני העלייה השנייה. אלה מגיעים למקום, עוקרים את העצים שניטעו, ואחר כך באים לברמן ואומרים לו שהם יטעו את היער מחדש וללא שכר. כדי להבין מה הניע את רוחם של אותם צעירים וצעירות, צריך לחזור אחורה בזמן, לגילוי הראשון של תרבות הנגד בישראל. וזה היה ללא ספק בשנת 1904, עם הגיעם של ראשוני העולים של העלייה השנייה. אבל כדי להיכנס באמת לראש שלהם, אנחנו נדרשים להחליף דיסק ולנסות לצלול לעולמם של צעירים וצעירות אידיאליסטים ממוצא יהודי שעלו לפלסטינה מאירופה אחרי 2000 שנה שלא עשו את זה, וניסו לברוא כאן עולם חדש שונה בתכלית מזה שהכירו. אם כך, במה מרדו אנשי העלייה השנייה? נגד מה הם היו? כך מתאר פרופסור זאב צחור בספר העלייה השנייה 1903-1914. ציטוט. העלייה לארץ בשנים האמורות ביטאה מעין מרד במוסכמות. היא הייתה מרד בתפיסה הדתית ששלטה אז, אשר ביקשה שלא לדחוק את הקץ, וגם מרד בתביעה הציונית נוסח הרצל, שביקש להקדים את המעשה המדיני למה שהוא קרא ההסתננות לארץ ישראל. היה בעלייה לארץ גם מרד באידיאולוגיה הדוגמטית של המפלגות הסוציאליסטיות, אפילו מפלגה כפועלי ציון ברוסיה, שממנה צמחו אישים כמו בן גוריון, התנגדה לעלייה מתוך יוזמה פרטית של החבר במפלגה. המרד הזה לא היה מאורגן. כל אחד מהעולים מרד במסגרת שלו וביטא בעלייתו איזושהי אמונה פנימית עמוקה שהייתה בעלת אופי אישי מאוד. אמונה זו הייתה מורכבת משני פנים. האחד הוא השלילה, שלילת המסגרת או אורח חיים שהוצע לו בעיירה או אפילו בהגירה לאמריקה. השני הוא החיוב. סוף ציטוט. אותו חיוב היה קשת הרעיונות והאידאות בדרך בה יש לבנות את הארץ. א' ד' גורדון, שהיה ממנהיגיהם הרוחניים של החלוצים, יגבש אידיאולוגיה של עבודת האדמה כדרך להתחדשות היהודית. יחזקאל חנקין ידבר על המהפכה הסוציאליסטית בארץ ישראל. ישראל שוחט יחלום ויקים יחד עם אלכסנדר זייד, יצחק בן צבי ואחרים, כוח יהודי לוחם בדמותו של ארגון השומר. היו שחלמו והפכו להיות רועים עבריים כדרכם של הבדואים ושל אברהם אבינו. אך היו גם כאלו עם חלומות הזויים שבסופו של דבר לא התקבלו. כך למשל נוח נפטולסקי דגל בהקמת חברה בארץ ישראל שתהיה כל כולה צמחונית וטבעונית. הם היו מהפכנים, הם היו אידיאליסטים, הם רצו לשנות את העולם. הם מרדו בחינוך הדתי או הדתי למחצה שקיבלו, ובאל הכל יכול, ואת החלל הריק שנפער מאובדנה של הדת, הם מילאו באידיאולוגיה לאומית יהודית. רבים מהם היו בוגרי גימנסיות, סטודנטים שעזבו את הלימודים או שהיו על סף קריירה זו או אחרת, שהושפעו מהתנועות הסוציאליסטיות המהפכניות של אירופה. הם עזבו הכל ועלו לארץ במטרה ברורה, כדי לברוא כאן אדם חדש, יהודי חדש, חברה חדשה, תרבות חדשה, עולם חדש. והדרך להגשמת החזון הזה, לפי דעתם, יכולה הייתה להיות רק על ידי עבודת האדמה בידיים עבריות. על רקע זה אפשר להבין מה התרוצץ בראשם של אותם צעירים מיער הרצל. האירוע הזה היה אחד האירועים הראשונים במאבק על העבודה העברית. בגולה לא הייתה ליהודי ההזדמנות לעבוד את האדמה, ולכן הוא מעולם לא היה מחובר אליה. עבודת האדמה הפכה אידיאל, אידיאל של בניית הארץ. החיבור לאדמה הוא החיבור למולדת. או, כפי שגורדון אמר, רק בדרך עבודת האדמה נבשה. אבל יש כאן סוג של פרדוקס. הרי עבודת האדמה תמיד נחשבה למקצוע הנחות מבין כל המקצועות. באנגלית למילה peasant יש שני פירושים, עיקר וגם בור. המהפכה שלהם הובילה לשינוי ערכים. בארץ ישראל זו הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית שבה פירמידת המקצועות מתהפכת על פיה, ועובד האדמה עובר מהמקום הנמוך ביותר בפירמידה לראשה. וכראיה, גם אחרי קום המדינה ועוד עשרות שנים אחר כך, אנשי ההתיישבות העובדת תמיד נחשבו למלח הארץ, ואף קיבלו יחס מועדף מהשלטון. צעירי העלייה השנייה הם הראשונים שעשו מיזוג בין עובד אדמה לאיש ספר. אחרי שסיימו את יום עבודתם, הם היו הולכים לקרוא את פושקין על הגורן ואת טולסטוי ואת צ'כוב ואת מרקס, ומתווכחים ומתדיינים, וכך מעצבים ובוראים את האידאות והיעדים. עם האידיאל הזה הם נודדים בין מושבות העלייה הראשונה שהיו פזורות ברחבי הארץ, ומנסים לכבוש את העבודה החקלאית מידי הפועלים הערבים שעבדו שם כסחירים. האתגר לא היה קטן, שכן הפועל הערבי נחשב ליעיל ומיומן, והיה זול מאוד להעסיק אותו. בנוסף, המפגש בין עיקרי המושבות לחלוצים היה מועד מראש לכישלון. בין שתי העליות הפרידו שני עולמות שנבעו מפער הגילאים, מהשקפות העולם, מהאמונות, מהמצב הכלכלי ומהיחס לרכוש. עיקרי המושבות היו בעלי משפחות ודתיים ברובם. כאשר הגיעו הצעירים למושבות, הם מצאו במידה מסוימת בבואה של הוריהם, אותם הורים שעזבו באירופה, חלקם תוך טריקת דלת, ופתאום הם שוב צריכים להיות איתם ביחסים קרובים. לצעירי העלייה השנייה גם הייתה הרבה ביקורת על התנוונות המפעל של אנשי העלייה הראשונה בשל הפעילות הפילנטרופית של הברון ובשל ההעסקה של הפועלים הערביים. העימות ביניהם היה בלתי נמנע. כך מתאר איש העלייה השנייה, דוד בן גוריון, את רשמיו בבואו ארצה. ציטוט: הכובשים הראשונים נהפכו לסרסורים וחנוונים העושים סחורה בתקוות עמם, ויצירת המולדת נתחללה בעבודה זרה. אבל גם אפשר להבין את העיקרים. מי היה רוצה שתפאר בחצר ביתו תהום מסוכנת? כך מתאר הרב יצחק ניסבאום, ממייסדי המזרחי, את ביקורו במושבה פתח תקווה, כאשר דרש בבית הכנסת מן העיקרים להעסיק את הפועלים היהודיים. ציטוט: אז זינק הארי ראש הוועד יהושע שטמפר, כן, זה אותו שטמפר מהבלדה על יואל מוישה סלומון, וקפץ על הבמה והחל להרעים אש וגופרית על הפועלים העבריים. הדורשים אתם ממנו, פנה אליי, כי ניתן לפועלים האלה דירות בביתנו ועבודה בפרדסנו? והם, הפושעים הללו, מחללים את קודשנו לעינינו ומקללים את ילדינו. סוף ציטוט. התפנית הגדולה בתפיסה התרחשה בשנת 1908. אז מקים הדוקטור ארתור רופין, שעומד בראש המשרד הארץ ישראלי, חווה להכשרה חקלאית בדרומה של הכנרת. שי אגנון יציע לקרוא לה כנרת. ברמן, אותו פקיד מיער הרצל, ימונה לעמוד בראש החווה החקלאית החדשה. הוא יזכר באותו אירוע ביזרי שהיה לו עם אותם חברי קבוצה מוזרים ביער הרצל, ויזמין אותם להיות הקבוצה הראשונה שלו בחוות כנרת. הקבוצה הסכימה לבקשה, אך היא דורשת קודם כל שיראו לה תוכנית משק מסודרת. כשמביאים אולם את התוכנית, הם מזדעזעים. כולה הייתה כתובה גרמנית. במסגרת מאבקם על השפה העברית, הם דורשים לכתוב את התוכנית מחדש ובעברית. ברמן נעתר לבקשה ומשנה את התוכנית לעברית. עכשיו, כשהם סוף סוף נעתרים לקרוא את התוכנית, הם מגלים שהיא יותר מדי אופטימית, ולכן הם מבקשים ממנו להוסיף סעיפים נוספים פסימיים יותר. ובסופה הם כתבו עוד סעיף אחד אחרון שאמר: כי למרות הכל נשאר. ברמן ניסה לנהל את חייהם של הצעירים גם מחוץ לשעות העבודה. וכבר במהלך השנה הראשונה הם מספיקים להסתכסך איתו. דוקטור רופין, שהוזעק למקום כדי למצוא מוצא, הציע פתרון מקורי. הקבוצה תקבל לרשותה למשך שנה את ניהול החלקה המזרחית של החווה שנקרא ג'וני, והמנהל יישאר בתפקידו בחלק שנותר, זאת אומרת בחוות כנרת. הקבוצה הסכימה להצעה ואיבדה במשך שנה את אדמות ג'וני, תוך קיום חיי קומונה שיתופית על בסיס הערכים הסוציאליסטיים בהם האמינו. להפתעת כולם, סיימה הקבוצה את העונה בלי הפסדים, ואפילו עם מספיק כסף כדי לקנות זרעים לשנה הבאה. הצלחת הקבוצה הקבלנית עשתה לה כנפיים. אז הציע רופין הסדר דומה לקבוצה אחרת. הקבוצה השנייה שכונתה הקומונה החדרתית עמדה לסיים את החוזה של כעבור שנה, וכמנהג המקובל עד אז בקרב אנשי העלייה השנייה, היא תכננה לנדוד למקום חדש. הרצון לעבור ממקום למקום היה חלק מהאידיאולוגיה שלהם, והיה מלווה ביצר הרפתקנות של צעירים חסרי דאגות והתחייבויות משפחתיות, כמו גם הרצון להכיר את הארץ. אך רופין רצה שהם יישארו. ועל רקע זה צריך להבין לאיזה קונפליקט פנימי קשה הם נכנסו כאשר יוסף בוסל, חבר הקבוצה, ביקש לשקול את ההצעה הזאת בחיוב במטרה שיוכלו להפוך ליישוב קבע. כאמור, אנשי העלייה השנייה פחדו להתיישב במקום. זה היה נראה להם כהתיישבות הדעת, כהתמסדות המובילה לניוון. הם פחדו להפוך למה שהם בזו לו יותר מכל, לעיקרי המושבות. באותה מידה, גם החתונה והקמת המשפחה, שהן פועל יוצא של התיישבות, היו נראים להם באותם ימים כבגידה במהפכה. לפני הדאגה לילדים, צריך קודם כל לדאוג להקים מדינה. הם התחתנו עם המהפכה, ובאמת היו רבים מהם שלא התחתנו לעולם, כי כשהגיע הזמן שהתפנו לזה, כבר היה מאוחר מדי. אבל זה לא אומר שלא היו קשרים בין בנים לבנות, להפך. וכדי לסבר את האוזן, יחסית לתקופה היו אז הרבה מאוד אמהות חד-הוריות. אך בסופו של דבר, הצעתו של בוסל התקבלה. הם החליטו להתיישב, ושמו של ג'וני הוסב לדגניה, על שם חמשת מיני הדגן שבעמק. דגניה, שלימים כונתה אם הקבוצות והקיבוצים, הפכה לאב טיפוס של יישוב בעל יסודות שיתופיים סוציאליסטיים, והקמתה הובילה להקמת יישובים נוספים, כאשר חוות כנרת הסמוכה קיבלה אליה עוד ועוד קבוצות של חלוצים שרבים מהם פנו משם להתיישבות. בעלייה השנייה הדברים שמתרחשים הם דברים לאומיים, והמוקד לכל זה, תל אביב של אותה תקופה, היה בין דגניה לכנרת, החצר והקבוצה. כך למשל, האספות החשובות שעיצבו את דמותה של הארץ קוימו באסם בחצר כנרת. סופר עליו כי היה ריק מגרעינים, אבל מלא ברעיונות. זו הייתה מעבדה ייחודית שהצמיחה יישובים חדשים בנוסחים חדשים ומוסדות שיהפכו לבסיס של המדינה. במשעולים בין דגניה לכנרת יהגה וייצא להקים אליעזר יפה את המושב הראשון, נהלל. אמנם זה יהיה בתקופת העלייה השלישית, אבל אליעזר יפה הוא מתקופת העלייה השנייה. הוא גם היה היוזם של הקמת תנובה, ואף עמד בראשה, בראשית דרכה. בין דגניה לכנרת יהגה שלמה לוי את הקמת הקבוצה הגדולה, שלימים יקראו לה קיבוץ. גם זה בתקופת העלייה השלישית, אבל הרעיון בתקופת העלייה השנייה. ומשם הוא גם יצא ליישם אותו, ויהיה ממקימי הקיבוץ הראשון. אין חרוד. אותו לוי גם היה ממקימי ארגון השומר ב-1909, שהיה ארגון שמירה חצי צבאי ועל בסיסו הוקמה ההגנה, אם מולידו של צהל, שההכרזה עליה הייתה נחשו איפה? בימי העלייה השנייה הוקמו גם מוסדות רבים נוספים, כמו המשביר, קופת חולים, מועצת הפועלות שהייתה התארגנות פמיניסטית ראשונה בארץ, בה דרשו בנות העלייה השנייה שוויון מלא גם בעבודות של בניית הארץ וחקלאות. על בסיסה דרך אגב הוקמה מאוחר יותר נעמת. קמו גם מפלגות הפועלים והסתדרויות הפועלים שהיוו את הבסיס להסתדרות הכללית. מטבחים, ספריות, עיתונות, מועדונים, לשכת עבודה ועוד. כל אלה היו לתשתית המעשית שממנה צמחו מוסדות המדינה. העלייה השנייה הצמיחה גם את המנהיגות העתידית שלנו, גם בימי המנדט וגם אחרי הקמת המדינה. ממנה יצאו אנשים כמו דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון, משה שרת, שהיה ראש הממשלה השני, לוי אשכול, שהיה ראש הממשלה השלישי, יצחק בן צבי, נשיא המדינה השני, זלמן שזר, שהיה הנשיא השלישי, ואחרים. מעלייה השנייה יצאו גם סופרים רבים ומשוררים, ביניהם שי אגנון, זוכה פרס נובל לספרות, יוסף חיים ברנר, רחל בלובשטיין, שידועה יותר כרחל המשוררת, ועוד. העלייה השלישית הייתה במובנים רבים המשכה של העלייה השנייה, שנקטעה באיבה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה. גם הם היו אידיאליסטים, גם הם היו צעירים וגם הם היו מורדים. ואצל רבים מהם הצית המפעל של אנשי העלייה השנייה את הדמיון. אלפי צעירים קלחו לארץ החל מ-1919 ומילאו אותה בלהט ועשייה. השלטון הטורקי העוין התחלף בשלטון בריטי ידידותי, שאפילו מצא עבורם עבודות יזומות בסלילת כבישים ובכלל בבניית תשתיות של הארץ. במהלך העבודות הללו הם התקבצו בקבוצות שנקראו גדודי עבודה. הם חיו חיי שיתוף סוציאליסטים במחנות אוהלים, ולצידי הכבישים שסללו נסללו גם יעדי ההגשמה. עם הזמן רבים מהם פונים להתיישבות, והם אלה שיקימו את הקיבוצים הראשונים ואף את המושבים הראשונים, כולם על בסיס סוציאליסטי שיתופי. וגם הם יהיו שותפים בהנהגה העתידית של הארץ. אנשים כמו גולדה מאיר, שלימים תהיה ראש הממשלה הרביעי של מדינת ישראל, דוד הורוביץ, לימים יהיה נגיד בנק ישראל, מאיר יערי, יעקב חזן ואחרים. וגם מהם ייצאו אנשי רוח ותרבות. אחד מהם היה המשורר והמתרגם אברהם שלונסקי, זוכה פרס ישראל לספרות לשנת 1967. בראשית שנות ה-20 היה שלונסקי חבר גדוד העבודה שישב בעין חרוד. כצעירי העלייה השלישית, גם שלונסקי היה סוציאליסט ומורד במוסכמות, והאמין במהפכה הפרולטרית. לכן, אל תתפלו שאחד השירים הראשונים שהוא יתרגם לעברית, יהיה כמובן האינטרנציונל. תראו איך המילים מתאימות בדיוק עם רוח התקופה.
קום התנער העם חילך, עם עבדים ומזי רעב, אש הנקמות הלב ליחך, לקראת אויב היכון לקרב, עולם ישן עדי היסוד נחריב, מגב כפוף נפרוק העול, את עולמנו אז נקימה, לא כלום אתמול מחר הכל. זה יהיה קרב אחרון במלחמת עולם, אם האינטרנציונל יאור יסגב אדם, מלאי כפיים, רק לנו עמלי היקום, האדמה וברכותיה ולכל הולכי בטל לא כלום, אין רב ריבנו ומושיע, לא אל לא מלך לא גיבור, בזרוע נטויה נבקיע, אנחנו דרך אל האור.
שנה של עבודת כפיים כנראה הספיקה לשלונסקי, והוא יעזוב עם אשתו לוסיה את העמק לטובת תל אביב. אך על אף שיממת הבטון והמלט, ימי העמק ימשיכו לרחוש ולפעם בקרבו, ואפשר יהיה למצוא אותם בשירים רבים שהוא יכתוב, יחד עם תחושתו שהוא נושא דברם של החלוצים. בתל אביב הוא מתערה מהר מאוד בחיי הבוהמה והתרבות, ואט אט הוא הופך למשורר וכותב משפיע וחשוב. אך רוח המרד מימי העליות לא תעזוב אותו, ובהגותו תתבלט קריאת התיגר הלשונית על הגוף ההגמוני השולט בחיים הספרותיים בארץ באותה תקופה מבית היוצר של ביאליק וחבורתו. בשנות ה-20 בתל אביב משוטטת ברחובות העיר חבורה של ברדקיסטים מרדניים ופורקי עול שהיו מוכרים בשם חבר'ה טרסק. טרסק ביידיש פירושו רעש גדול, מהומה. סמל ההיכר שלהם היה האצבע המשולשת. הם היו קבוצה רעשנית, מרבה בשתייה, בעיקר קוניאק, רובם המכריע גברים צעירים פרולטרים על גבול הבוהמיאנים, חסרי עבודה קבועה, שהתלקטו בתל אביב והתבלטו בעיקר בעצם ימי המשבר הכלכלי הקשה שהחל בשנת 1926. אותו משבר גרם לצמצום העלייה, לאבטלה חריפה ולפועלים רבים שהתהלכו חסרי מעש ורעבים ברחובות העיר. הטרסק הטיפוסי היה גם הוא אני מאוד, נודד, ישן לילה פה ולילה שם, מבלי לדעת איכן ומה יהיה מחר. אך כנגד הדכדוך הכללי בחברה, חרתה החבורה על דגלה להיות כל הזמן שמחים ועליזים. וכדי להשיג את המטרה הזאת, הם לא בחלו בשום אמצעי. מתעלולים פרחחיים, לפעמים על גבול הפליליים ואפילו פליליים, ועד מאומות ברחובות. כל זה במטרה להעלות את המורל העצמי, ולא פחות חשוב, את המורל הלאומי. פעמים רבות הם נהגו לצעוד ברחוב אלנבי, שהיה אז הרחוב הראשי בתל אביב, לעצור את התנועה, לשיר ולרקוד, וכך לסחוף אחריהם עוברים ושווים. אך לחם חוקם היה מעשה הקונדס, והם עיוו את כרטיס החבר לחבורה. יש המון סיפורים על התעלולים שלהם. לטרסק הייתה קנאות לערכים. אך כיאה לטרסקים זה היה בלי הקפדה יתרה. הם גם הסתתרו מאחורי השקפות פילוסופיות. לדוגמה, לפי קארל מרקס, מאחר ששום דבר אינו קניין הפרט, גניבת שקית קמח אינה גניבה. פעם אחת היה מקרה שהם ארגנו משפט ציבורי לחתול שגנב אוכל מן המזווה של אחד הבתים. אבל זה לא מנע מהם ללכת בעצמם למזווים ולנקות אותם כדי להשיג כיבוד למסיבות הלילה העליזות שלהם. הטרסק היו ידועים גם בארגון ישפי פורים שהפכו לשם דבר בתל אביב ונתנו תשובת נגד למסיבות הפורים המצועצעות שנערכו באותם ימים על ידי ברוך הגדתי. באופן כללי, הממסד הבורגני לא ראה אותם בעין יפה. הוא התייחס אליהם כאל חבורה של מחפשי סקנדלים, אנשים לא רציניים, שתיינים ובוהמיאנים. אך מי שמאוד נמשך אליהם היו בעיקר הסופרים והאומנים, ביניהם אלכסנדר פן ושלונסקי. שלונסקי המורד הוא גם זה שהתנדב לכתוב להם את ההמנון. זה הולך כך: הנה בנו דרך פנו ארכי פרכי אפקר אנו, טרסק ושמנו וידנו הן בכל, לא נשאל לאן ומאין, העולם הוא בית היין, מי פיקח פה עדיין? פרוק העול! לכל חי עלי יבשת, נשלח אצבע משולשת, ונייחפה, ונצפצפה על הכל. אנחנו אספסוף פורח, הבוי לכל בטלן גונח, והיית אך שמח, סיסמתנו לעדי עד. בשנות ה-20 החלה להתעצב בחברה הפועלית של תל אביב דמות החלוץ, עובד האדמה, כתמצית כל הטוב והנעלה שבמהפכה הציונית סוציאליסטית. חבר'ה טרסק שהיו פועלים בהווייתם והכרתם, ואף היו חברים בהסתדרות העובדים, האמינו בכל אותם ערכים של שוויון, עזרה הדדית ואדם חדש. בשלב מסוים, מתחיל להתגבש אצל חלקם הרצון להגשמה חלוצית ברוח ההתיישבות העובדת. אבל כיאה לאנשים מיוחדים, הם ביקשו להגשים אותו ברוח מיוחדת. ויותר מכל, קסמה להם ההגשמה ברוח הרועה העברי, נוסח אברהם אבינו. בתחילת הפרק סיפרתי לכם על קבוצה מעניינת בשם הרועה, מיסודו של ארגון השומר, אשר חלמה על הקמת חברה יהודית נודדת של רועי צאן עבריים. אותה קבוצה אכן קמה, ופעלה מספר שנים עד שהתפרקה בשנות ה-20 המוקדמות. בין השנים 1925 עד 1927 נעשה ניסיון נוסף של יוצאי קבוצת הרועה לחדש את ימי הארגון באדמות שייח הברק, ליד איפה שהיום נמצאת טבעון. הניסיון שוב כשל, ובמקום נשארו רק שלושה אנשים: משה ז'לדון, גרשון פליישר, יחד עם אשתו רחל. ביוני 1926 מצטרף אליהם לאזור, יחד עם משפחתו, השומר המיתולוגי, אלכסנדר זייד, לאחר שקיבל עבודה מהקק"ל להיות שומר היערות של שייח' אברק וחרטיה. לזייד היו קשרים עם הבוהמה התל אביבית, והוא הכיר את הנטיות הרומנטיות של הטרסק להפוך לרועים עבריים. יום אחד, בביקורו בעיר הגדולה, או אם נדייק, בעיר הקטנה, הוא ניגש אל החבורה ומספר להם על האפשרות להצטרף אל פליישר וז'לדון כדי לחדש את חברת הרועים העבריים. ההצעה הזאת התלבשה לחלקם כמו פעמון לצוואר של עז, וקבוצה בת 12 טרסקים נלהבים יצאה בראשית הקיץ של 1927 לכיוון אדמות שייח הברק שבגליל התחתון כדי להפוך לרועי צאן עבריים. פליישר קיבל את החבורה וניהל אותה, והטרסקים החלו לעבוד בראיית צאן באזור. התנועה בין תל אביב לשייח הברק הייתה רבה. רבים מהטרסקים שנשארו בתל אביב באו למקום לתקופות קצרות כדי לעזור ולחוות מעט את האווירה הרומנטית של חבריהם. והיו גם טרסקים שירדו משייח הברק לתל אביב כדי להתרענן. שמחת החיים כדרך חיים ואהבת השירה המשיכו להוות מרכיב מרכזי גם בגליל. והיו מביניהם שאף חיברו בעצמם פזמוני רועים שתיארו את הלך רוחם. ובזכות הקשר שנשאר עם תל אביב, הפכו שירי הרועים שלהם ללהיטים ואושרו בפי כל. אחת הדמויות היותר צבעוניות שהייתה פוקדת אותם בשייח הברק, הייתה של המשורר אלכסנדר פן, חברם עוד מימי תל אביב. גם עליו הלכה קסמים הרומנטיקה של רועי הצון, וביקוריו אצל החבורה ואצל חברו זייד הולידו לעיתים כמו שטוע העדרים ולמעיין. אך טרסק נשאר טרסק. שום דבר הם לא לקחו ממש ברצינות. כך קרה יותר מפעם אחת שהם נטשו את העדר ללא השגחה. או היו פעמים אחרות שבמקום לחמוד לצון, הם חמדו מהצון. משבר האמון שנוצר בינם לבין פליישר, יחד עם הקשיים הפיזיים שנוצרו בעקבות החורף הקשה שהגיע, היו שילוב קטלני. צירוף הנסיבות הביא לעזיבתם של הטרסקים ולחזרתם המהירה הישר לבתי הקפה של תל אביב ולעבודות הבניין. עברו שנים, והמהפכה של אנשי העלייה השנייה והשלישית קרמה אור וגידים, והבית הלאומי שעליו הם חלמו באמת הצליח והפך למציאות. באופן טבעי, הם היו אלה שלקחו את מושכות ההנהגה והשלטון. בן גוריון, הפועל מסג'רה, הפך לראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, ותחת שרביטו נולדו הכללים, הנהלים, החוקים והמוסכמות. איך יודעים שמהפכת הנגד שהובלת הצליחה? כשהערכים והכללים אותם היא הובילה, הופכים להיות ברורים מאליהם ומוסכמים ומקובלים על כולם. למשל, מי היום זוכר שלפני המהפכה של ההיפים בשנות ה-60, הג'ינס בכלל היה בגד עבודה זול שסימן אותך כשייך למעמד הפועלים. אותו הדבר לגבי בן גוריון. מי היום זוכר שהוא היה חלק מקבוצת חלוצים צעירים אנטי-ממסדיים ומהפכניים שהלכו כנגד הזרם ופעלו כדי להקים פה מדינה יהודית. בן גוריון הרי נתפס בעינינו כבורא הממסד, כי התגלמות הממסדיות עליה אדמות. אם נתעלם מתזכורות קטנות כמו הנסיעה שלו לאודו או זה שהוא היה עומד על הראש. מכאן, שהמהפכה שלו ושל חבריו באמת הצליחה, לא? לא רק בכינון המדינה, אלא גם בכינון הערכים. ויש עוד דבר אחד שאומר שהמהפכה שלך הצליחה. אחרי תקופה מסוימת, שאתה מוביל את הטון, מישהו מחליט שהגיע הזמן למרוד גם בך. כמו האייפונים, גם שנות ה-60 וימי ההיפיז העליזים הגיעו אלינו באיחור. בשנות ה-70, הדור הראשון של ילידי המדינה מגיע סוף סוף לבגרות ובשלות. אמנם העלייה השנייה והשלישית עדיין שולטת בכיפה, בדמותה של גולדה מאיר וחבריה, אך ללא ספק הבשילו התנאים שמישהו יזעזע מחדש את המערכת. הנה קטע מרעיון שקיים יואב קוטנר עם דורון רוזנבלום, איש עיתון הארץ, שהיה אחד מאותם ילדי דור המדינה. ברעיון הוא מדבר על התהליך הרגשי שהתרחש אצלו ואצל חבריו בשנות ה-60, לפני ואחרי מלחמת ששת הימים.
וכשנפרצו הגבולות, כאילו נפרצה גם ההגדרה העצמית. כאילו נגמרה האפיזודה הישראלית. גם ככה, לא שההגדרה העצמית הזאת הייתה מי יודע מה, היא הייתה די שבירה, והיא הייתה די עלובה. מה היה בה בסך הכל? להקות צבאיות שבעצם שרו את האידיאולוגיה שהתווה בן גוריון, חקלאות וצבא. אבל רוב האנשים לא חיו בקיבוצים ולא היטיבו בהרכבה. אבל בכל זאת שרו על שיבולים, כולנו השתבלנו בתנועות הנוער, קצרו 12 טון. זה דברים שאי אפשר לגדול אליהם בלי לראות שיש בהם איזושהי פיקציה מסוימת. אולי זה היה נופל מעצמו, אבל אחרי ששת הימים זה כבר באמת נפל מעצמו. איזשהו מקום, התרבות הזאת המגויסת, קשה היה מאוד לגדול יחד איתה. אחרי גיל מסוים היא כבר הפסיקה לפעול את הפעולה המאגית שלה, ומה שדיבר אלינו יותר היו הפזמונים מחוץ לארץ.
אפשר להבין את גולדה שסירבה בשנת 1965, כשהייתה שרת החוץ, להצעת הביטלס להגיע לארץ בטענה שהם עלולים לקלקל את הנוער. איזה גוף ממסדי שמרני היה שמח להגעתם של מובילי תרבות הנגד האנטי-ממסדיים. אבל תרבות הנגד המערבית פלסה לנתיבים משלה. דרך התקשורת, מביקורים בחול של חבר'ה צעירים ששאפו מעשן המהפכה, ממתנדבים ומתנדבות שהגיעו לקיבוצים והתנדבו להעביר את המסר, וגם מעולים חדשים שהגיעו לארץ מארצות המערב. כך למשל, ג'וזי קאץ, שעלתה לארץ עם תנועת הנוער הבונים מפיטסבורג, ארהב, הקימה בשנת 1966, יחד עם שמולי קראוס ואריק איינשטיין, את להקת הפופ-רוק מהראשונות בארץ. אורי זוהר הציע לקרוא ללהקה החלונות, על משקל השם של להקת הדלתות האמריקאית. אך בסופו של דבר נבחר השם החלונות הגבוהים. כך בתחילת שנות ה-70 פרצה תרבות הביטניקים את גבולות הארץ והתודעה באופן סופי ומוחלט, כשידע על העליונה.
גבירותיי ורבותיי, זוהי אספת בחירות. ועכשיו אסע לפניכם דברים על מצב האומה, מצב העם ומצבי האישי. ולפני שאתחיל אני אומר לכם כבר עכשיו, אל תצביעו בעדי, לא כדאי לכם. כי אם תצביעו בעדי, גבירותיי ורבותיי, אני אכריח אתכם ללמוד ערבית מכיתה ג' אני ארשה לעשן חשיש ומריחואנה בשביל לעשות את השירים. אני מתכוון לבטל את חסינות חברי הכנסת או לפזר את הכנסת בכלל. לבטל את שלטון המפלגות בישראל.
בספרו חומר טוב שיצא בשנת 2003 פותח לנו יונתן גפן צוהר לשנות ה-70 העליזות בתל אביב, דרך העיניים של קבוצת יוצרים ואומנים, כמו אריק איינשטיין, אורי זוהר, צבי שיסל ואחרים, שגפן הצטרף אליהם לאחר שחרורו מהצבא. לקבוצה המפוארת, בהרכביה השונים, הייתה השפעה עצומה על התרבות הישראלית במהלך שנות ה-70, והסיפורים שלהם ועליהם הם מעין אספקלריה למה שהלך במדינה, או יותר נכון במדינת תל אביב, באותו עשור. יונתן גפן, שגדל במושב נהלל על ברכי הציונות נוסח העלייה השנייה, מתאר בספר את המעבר הפיזי, אבל קודם כל הפנימי, משדות השיבולים שבעמק לשדות הקנאבוס של תל אביב. אבל התהליך לא קרה בבת אחת. הוא עוד התחיל מבית. כך הוא מתאר זאת בספרו. בנעוריי, בחגיגות ובחגים, כשכל חבריי לכיתה התחפשו לשיבולים, אמנון רובינשטיין, ידידי הגבוה והמוזיקלי, ואני, שמענו כמויות מסחריות של אלוויס פרסלי, ואחר כך הגיע הזמן הביטלס. מובן שהואשמנו בדקדנטיות, אבל איש כבר לא יכול היה להחזיר אותנו לריקודי עם. השנאה המשותפת שלנו לרועה הקטנה מן הגיא, יחדה בינינו יותר מכל האהבות הנאורים שהתפתחו מסביבנו. כבר בשירים הראשונים של הלהקה השמימית הזאת, הבנתי שאפשר לכתוב שירים אישיים, שאפשר להרגיש דברים אישיים, שלא כל החיים זה לתרום לקהילה, לקחת חלק ולמות בעד ארצנו או בעד כל ארץ אחרת שיש לה את החוצפה לבקש דבר כזה. סוף ציטוט. הבגידה בשירי הרועים עם הביטלס הייתה גם בגידה בערכים המקומיים, השורשיים, ופזילה לארצות אחרות כמקור השראה. גפן בעצם מתאר את תהליך המעבר התרבותי של חברה המקדשת את הקבוצה והקבוצה מקדשת את המדינה, לחברה המקדשת את היחיד, ויחיד שמקדש קודם כל את עצמו.
גבירותיי ורבותיי, אל תצביעו בעדנו, לא כדאי לכם. למה אם תצביעו בעדנו אנחנו נבטל את מס הכנסה ונכריח אתכם להסתדר עם השירותים לבדכם? אנחנו נבטל את שירות החובה בצבא, ומי שירצה לשרת יצטרך לשלם הרבה כסף. אנחנו נכריח אתכם להגיד כל בוקר, מי אני? מה אני? בשביל מה אני חי? מה אני עושה פה בעצם?
תרבות הסקס, סמים ורוק אנד רול שלטה בגאון באותם ימים ברחובותיה ובחדריה של תל אביב. אנשים הסתובבו עם מכנסיים מתרחבות וקורדרוי חום, שערות ארוכות התנפנפו ברוח השטות. מהאנרגיה של כמות התקליטים שהסתובבו על הפטפונים היה אפשר לייצר חשמל, והשן החשי שהתאמר מעל העיר יכול היה בקלות להחליף את ענני החורף. אבל יותר מכל, ואני מצטט, העיר הבורגנית הפכה לגטו של סקס. זוגות אוהבים התחבקו ברחובות, התעלסו על שפת הים, ולא התביישו בפעם הראשונה בתחיית העם היהודי בארצו, שלא לדבר על הגולה, להראות את המיניות שלהם בפומבי. לא הזכרתי את להקת כברת המקבילה לביטלס הישראלי, וגם השמטתי עוד קבוצה שלמה של אנשים משפיעים, אבל אין זמן לדבר על הכל. בגדול, התפאורה, התענוגות, התרבות וגם הערכים החדשים פשוט הגיעו ביבוא פרטי מאנגליה ומאמריקה. אבל דבר אחד היה בהחלט חסר בחבילה שקיבלנו מהדוד סם, האמונה ב-Peace and Love עולמי. או כפי שתיאר את זה גפן, אחרי מלחמת ששת הימים, באימפריה הדביקה מרוב סביות רצון עצמי, היו בהחלט כאלה שהתמרדו. שידעו שהכוח והשטחים עומדים להשחית אותנו בצורה בלתי הפיכה. ובאיזה צד האיפים של ראשית שנות ה-70 בתל אביב היו? גפן. ואנחנו הלכנו עם הבגדים המצחיקים שלנו, ממחנה למחנה, והצחקנו את שני הצדדים. תמשיך. דיברנו על שלום ואהבה, אבל לרגע לא הפסקנו לשרת ביחידות המילואים הקרביות שלנו. היינו פלוגה מפוצלת אישיות. חייל שוכב במערבים בים המלח או זוחל מול צלף מצרי בקו תעלות סואץ ושומע באוזניות הרדיו שלו את Imagine או תנו צ'אנס לשלום. גולדה מאיר וג'ון לנון משתוללים בראש אחד. אבל כמה שחטות יסדרו גם את זה. Make love, no war הייתה אחת הסיסמאות בשנות ה-60 במערב. נוכחנו שהמייק לב בהחלט חלחל אלינו. אבל מתי הגיע אלינו ה-No War? כדי שזה יחלחל, היינו צריכים שמשהו יזעזע אותנו, שיטלטל וינער את האופוריה שאפפה את החברה הישראלית אחרי מלחמת ששת הימים, או בהשאלה משנות ה-60 באמריקה, גם אנחנו היינו צריכים מלחמת וייטנאם משלנו, אחת כזאת שתוציא לנו את החשק למלחמות. ואז, ביום כיפור של שנת 1973, זה הגיע.
היום פתחו צבאות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל.
מלחמת יום הכיפורים תשאיר אחריה אדמה חרוכה, לא רק בשדה הקרב, אלא גם בלבבות האנשים. היא תהפוך את ישראל למדינה פוסט-טראומטית, שבורה ורצוצה, ותכניס בה את ההכרה שעוד ניצחון כזה והלכנו. בעקבות המלחמה תתפטר העלייה השלישית מתפקידה כראש ממשלה, וכארבע שנים אחריה נדפק המסמר האחרון בארון המתים של ימי העליות, כאשר מפלגת השלטון הנצחית בראשות תנועת העבודה תפנה לראשונה את כיסא כבודה למפלגה אחרת, ועוד מהצד הימני של המפה. על פניו נראה כי השלום והאהבה המיוחלים יהיו רחוקים יותר מכל. אבל אז, דווקא אז, הוא הגיע אלינו במפתיע מהדלת האחורית. בשנת 1979, יחתום ראש הממשלה מנחם בגין על הסכם שלום עם הגרועה שבאויבותינו, מצרים. וכך, עוד לפני שהספיק להתחלף העשור, הצליח להשתחל ברגע האחרון גם הפיס אנד לאב המיוחל. אבל נודה על האמת, תנועת הנגד האמיתית של שנות ה-70, זו פורצת הגבולות, לא הגיע מהבועה התל אביבית, שבחרה לקחת בעיקר את התענוגות והתפאורה משנות ה-60 ופחות את המסרים האידיאולוגיים. וגם לא מההומואים או הפמיניסטיות, שהתעוררו ממש ברגע האחרון לפני שהתחלף העשור. אבל תנועת נגד אמיתית בשנות ה-70 הייתה גם הייתה. בעתה גם בעתה. ויונתן גפן לא מזכיר אותה אפילו במילה אחת בספרו. כיאה למי שחי בבועה תל אביבית. ובאמת, התנועה הזאת לא תגיע מתל אביב. היא תגיע מהסמטאות המוזנחות של מוסררה בירושלים. מהרחובות המלוכלכים של ואדי סליב בחיפה. מצעירים בני גילו של גפן, שגם הם הושפעו ממש כמוהו מהמסרים של שנות ה-60. גם להם היו שערות ארוכות וגם הם ישנו חשיש. אבל הם, להבדיל מהצעירים המנומנמים של תל אביב, באמת הלכו עם זה עד הסוף. נלחמו ונאבקו. מי שעוד לא הבין, אני מדבר על הפנתרים השחורים. השונה מהאיפים של הדוד סם, שהם בעצם לא היו מופלים אבל נלחמו באפליה גזעית, הפנתרים השחורים בישראל, כמו גם הפנתרים השחורים בהרהב, הם בעצמם היו המופלים. ולכן, בשונה מהאיפים, הם לא מרדו במעמד שלהם, אלא במעמד שכיפח אותם, כך שהם היוו מעין מיזוג בין שתי התנועות. הם היו סוג של פנתרים היפים. כך כתב עליהם אחד מפעילי השמאל שתמך באותה תקופה במאבקם של הפנתרים. ציטוט. האירועים שהתרחשו בעולם בסוף שנות ה-60, וודסטוק, עליית הפנתרים השחורים בהרהב, מרד הסטודנטים בצרפת וביקורו של דני האדום בארץ, השפיעו על צמיחתה של תת תרבות אלטרנטיבית בישראל. הנה ציטוט מקרוז שיצא לפני אחת ההפגנות שלהם שהתקיימה בשנת 1971. האזרח הדפוק. מי אתה? אולי אתה פועל שמרוויח 500 לירות לחודש וצריך להכיל 12 פיות? אולי אתה נער עבריין שמקבל את הקרוז הזה בבית הסוהר? אולי את אם לעשרה ילדים שצריכה לעבוד בניקיון כדי לפרנס את משפחתך? אולי אתה גר בנחלת ציון, בשכונת התקווה, בנתיבות, קריית שמונה, ואדי סליב? אתה דפוק, לא כי נולדת ככה, אלא כי מישהו מקפח אותך. נאמר שאתה פועל שנולד בעיראק, תימן או מרוקו. אתה אב למשפחה גדולה? אפשר פחות או יותר לנחש את העבר שלך. רק הגעת לישראל וזרקו אותך למעברה. בתנאים של צפיפות איומה, מחלות וכמעט רעב, היית צריך לגדל את ילדיך. יצאת לעבוד בבניין, בסלילת כבישים ובחקלאות, אבל נשאר לך טעם מר. אתה היית מקופח, קיבלת שכר ניצול, ומה שיותר רציני, הם אכלו את פרי עבודתך, המקפחים, הבעלים, הבוסים. עד היום הם מתגאים בבניין הארץ. היום הם בעלי משרות בחירות במדינה שאתה בנית. ואתה, הפועל האמיתי, הבנאי האמיתי, נשארת דפוק. אחרי הכל, אתה לא באת ממוסקווה או מלנינגרד, אז למה שתקבל דירה טובה?
הקרוז הזה אומנם יותר מדי שחור ולבן, תרתי משמע, לפי דעתי, אבל אין ספק שהוא מעביר מהימנה את התחושות של אותם חבר'ה צעירים ואת הרצון למרד בממסד.
חברי היקר, הם אינם בחורים נחמדים.
ומה שמדהים שהמאבק שלהם באמת הצליח, והוא זה שיסלול את הדרך למהפכה חברתית תרבותית שתשנה את מעמד הביניים בישראל מקצה לקצה. אם נסכם את מה שהתרחש בארץ הקטנה שלנו בשנות ה-70, אפשר לומר שהמסרים של שנות ה-60 במערב אומנם חלחלו גם לחברה שלנו בישראל, אך לא באופן אחיד והומוגני אצל קבוצה אחת מובילה. המסרים עברו לאנשים שונים ויגדו קבוצות שונות למאבקים שונים. כל אחד לקח מהאיפים את מה שהתאים לו. לכן, אם הביטים במכלול, אכן כל המסרים עשו עלייה לארץ. מירושלים יצאה הבשורה נגד האפליה. בתל אביב, כמו גם בירושלים, מרדו בחלוצים. וגם ההומואים והלסביות והפמיניסטיות באיזשהו שלב הבינו שמהפכה שייכת גם להם. והנה, מי כבר היום זוכר שיונתן גפן, שכתב את הכבש ה-16, או אריק איינשטיין מיוף גוזל, היו חלק מחבורה מרדנית אפופת אשן חשיש. השירים שלהם היום נחשבים לקלאסיקה ישראלית, לממסד דממסד. כמו שגם על הביטלס אף אחד כבר לא מסתכל כהלהקה שעלולה לקלקל את הנוער, ועדות המזרח, לכולם כבר ברור מי כאן יכול להיות הבוס. נראה שתנועות הנגד של שנות ה-70 באמת הצליחו לשנות משהו בחברה שלנו מבפנים. אבל איך נוכל לדעת בוודאות שהמהפכה שלהם הצליחה? זה יקרה רק אם נחליט שהגיע הרגע שלנו למרוד גם בהם.
ואחרון חביב, גבירותיי ורבותיי, אל תצביעו בעדנו, ולא בגלל שאנחנו לא רוצים, אנחנו מאוד רוצים, אבל אנחנו מכירים אתכם טוב, כי אנחנו מכירים את אותנו טוב, ולא אנחנו, אתם, אחים, אותו דבר. יהודים שיצאו ממצרים ובאו לארץ, יצאו ממנה, חזרו אליה. אם אומרים לנו לעשות משהו, אנחנו עושים דווקא בדיוק להפך, כדי שלא יהיה מישהו שיגיד לנו מה לעשות. אנחנו, אתה בחרתנו, ואנחנו אומרים לנו מה לעשות. אז אנחנו אומרים לעצמנו, נגיד לכם, אל תצביעו בעדנו, ואתם דווקא כן תצביעו בעדנו, זה כל העניין. אז גבירותיי ורבותיי, אל תצביעו בעדנו, לא כדאי לכם.
עד כאן הפרק להפעם. מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים להיכנס לאתר ולהגיב. באתר תוכלו למצוא גם תמונות וכישורים אחרים מעניינים. למשל, שני שירים של שלונסקי שמאוד רציתי לדחוף לפרק אבל לא היה לי מקום, שחובה להאזין להם. כמו כן, יש שם רשימה בביליוגרפית ארוכה של כל מקורות המידע לפרק. כדי להגיע לאתר פשוט הקלידו פה ושם בארץ ישראל, יפתח מזור בגוגל, וזו תהיה התוצאה הראשונה שתקבלו. כמו תמיד, אשמח שתעזרו לי בהפצת התוכנית, אז להתראות בפודקאסט הבא.